בשביל להסביר את התפקיד הנוסף או המרכזי של הפסוקים שדיברנו אתמול ושל ברך דוד, צריך להפליג טיפה למחוזות מטאפיזיים יותר גבוהים. יש בראשונים, ברמב"ן, ברשב"א, המון המון התמודדות עם מושג הברכה, כי מושג הברכה מכיל בתוכו ברמה מוקדת איזו בעייתות המבוטלת או נס אחרת. אם אני יכול לומר עבורך את השם, להיינו אני פשוט מציין עובדה שאתה מבורך, אז אין בזה בעייתיות. במידה ואתם עושים את הביטוי ברוך אתה השם כסתם אני מציין עובדה, אז כמו אני אומר לך השם הגדולה והגבוהה והתפארת והנצח וההוד, זאת אומרת גם אתה המבורך, בזה לא קיימת בעייתיות. פשוט עשו את זה אבל כמשהו יותר עמוק ויותר, וממילא גם אחרי יותר הרבה יותר מחשבה. בעצם המברך באופן עקרוני, ברכה זה ריבוי, שפע. דיינו, כשאני מברך אותך, אני בעצם נותן לך, אני בעצם אומר לך שתרבה, וכשאני בא לברך אותך, כאילו בא לתת לך משהו, אני יכול, ויברך השם בבית המצרי בגלל יוסף. שלוש כך שהוא בא ואמר לו, יברכך השם, וכוונה שהוא ריבה שם שפע. ובעצם, במעמד הברכה נתפס, המברך מנסה להשפיע מטובו על המתברך. שזה מאוד הגיוני כאשר יעקב מברך את בניו או כשהקדוש מברך את עם ישראל. כשאדם בא בתפילה ומברך, זה נתפס, הופך מאוד בעייתי. הקדוש ברוך הוא לא צריך את ברכתו של האדם. אז כמה הוא אפשר, או אפשר להבין את זה במה הפשוטה ביותר, שאני פשוט מציין עובדה. אבל כמה, איך הקדוש אמרו את זה כמעבר לכך באמת, ואז זה מה שהרמב"ן מדבר על זה, אני לא אסביר את המונח, אציין את המינוח, עבודת צורך גבוה. כאילו, איך אסביר זאת? כשילד בא להורה ומברך אותו, זה מעצים גם את ההורות. זה לא רק, זה לא רק נותן להורה נחת רוח, שהוא שמח שהילד שלו מכיר טובה. אלא כשילד בא ואומר לאבא שלו, כמה אתה אבא נפלא, כמה אתה טוב, כמה עזרת לי, באיזשהו מקום זה גם מעצים את ההורות של עצם ההכרה הזאת. וזה בחצי משפט המושג של עבודה צורך גבוה. ואיך שנסביר זאת, רק מציין, מבחינתם המושג הברכה זה כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא, זה מעמד אחר לחלוטין, אני חושב שהוא מעלה לו משבח או מודה לו. זה מעמד שבו הוא כאילו מנסה להעניק משהו. ועכשיו, זה קצת הבעייתיות כרגע, פחות חשוב לי איך פותרים את הבעיה איכשהו, אבל זה תפקיד פה. מחירות, מושג הברכה הוא מושג שונה ממושג הלל ההודעה. אני זוכר שזה מדרש שגם מדבר על זה, שיתרו היה ראשון, שמה ברוך על הפסוק שם, ברוך ברוך השם אשר יצא נבואה מציין לזה שעד אז מודבים אחרים, אבל איתו בא משמש במטבע ברכה, והברכה הוא שונה כמו. לכן אחרי שפסוקת הזמרה עשינו הודו ומזמור תודה, דהיינו הודעה, ועשינו הלוקה ותהילת השם, דהיינו הלל, במקיב האחרון באים לנצרף את מימד הברכה, ויברך דוד את השם, ברוך השם לעולם אמן ואמן. זה צריך היום פה, זה הוסיף מהלך חדש, זה לא רק הוסיף איזה פרק או פסוק נוסף, זה הוסיף מרכיב נוסף מעבר לשני מרכיבים של הלל והודעה. זה מרכיב הברכה, זה הפסוקים פה שדיברנו עליהם, זה ויברך דוד. וזה לא מעיקר הדין, עיקר הדין כאמור פסוקי זמן זה הלל, אבל המנהג וחז"ל תקנו פה מרכיב נוסף, והיינו מרכיב שגם ברכה. עכשיו, כמובן, ברכה יתפוס מקום מרכזי ב-18 וקוד קריאת שמע, אבל כאן הוסיפו לפסוקי זמרה לא רק את הלב הודעה, אלא גם את הברכה. ואם תרצו, כמו שדיברנו בזמנו בשושר סובייצ'יק, שההלל בפסוקי זמרה סוג של מתיר, איך אני יכול, מי אני להלל הקדוש ברוך הוא, מי אני לתת לו ציונים, אז מי נדול לדוי שבח מעשיך. זה כבר עשו, דוד המלך כבר עשה את זה מאז ומעולם, וזוז נותך הרמי, הוא נותך לספר, וזה כבר, לא אני פתחתי במהלך הזה, אז גם פה אני רוצה לברך אותו. אז הנה, אז מי אני ומה אני? ואם הבא ואומר, דוד המלך, לברך דוד השם, ברוך השם אמן ואמן, ברוך השם הכי ישראל מן העולם ועד העולם, אם דוד עשה את זה לא פעם ולא פעמיים, אז בעקבותיו אנחנו פשוט יכולים ללכת. וזה לפני שבאים לברך בקוד קריאת שמע וב-18, אז מגייסים את סמכותו של דוד בשביל בכלל לאפשר לאדם את היכולת לברך.